אחר הצהריים טובים. אנחנו מתמודדים בתקופה האחרונה באופן יותר ספציפי במערכת מערכת יחסים מתוחה שיש בתוך החברה הישראלית, והאמת שזה במישור הלאומי הרחב אנחנו מרגישים את המתח הזה, אבל בכלל שנים כבר צערנו כבר הרבה שנים שגם במוסד הזוגיות אנחנו עדים למצב לא כל כך פשוט, אחוזי גירושין גבוהים וגם כן מערכות יחסים שלא כל כך עולות יפה ותקינות, ולכן חשבנו ככה יש מקום לדבר על נקודה אחת שקשורה לכל הדברים האלה, וכמו שהגדרנו איך באמת נכון לבנות מערכת של קשר, בין אם זה זוגי ובין אם זה חברתי בכלל ורחב יותר. אז אולי נעזר בשלמה המלך, שכידוע ספר משלי ממש סלל לנו דרך בחיים באיך לחיות נכון, והוא אומר כך, שני פסוקים די מוכרים, פשוטים, רק טיפה להעמיק ולנתח אותם. פסוק אחד, פרק תתוו, פסוק י' זין, אומר שלמה המלך, טוב ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה בו. כן, די פשוט, הפשט הוא די פשוט, טוב שיהיה משהו מעט, ארוחת ירק, לא איזה מעדני עולם, אבל שיש שם אהבה, יותר טוב מישור אבוס, שככה אוכל בשפע וטוב, אבל שנאה בו. זה פסוק אחד, שעליו יש מקום ככה להעיר, היה מקום אולי גם לומר, כמו שיש בפסוקים אחרים, אולי יותר בקהלת מוצאים את זה, שאחרי שכתוב שני דברים ניגודיים, מגיע הדבר השלישי שהוא הכי טוב. היה אפשר לכתוב, ויותר משניהם, הכי טוב שיהיה שור אבוס ואהבה בו. זה יהיה הכי טוב. אבל זה משום מה מעניין, זה לא כתוב. יש פה את שני הצדדים, ארוחת ירק ואהבה, שור אבוס ושנאה. פסוק נוסף, שתכף נגיע אליו, טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. אז גם פה הפשט די פשוט, דיב שלא יהיה הרבה, אבל שיהיה שם שלווה ונעימות, מאשר שיהיה מלא דברים, אבל יהיה זבחי ריב באותו מקום. אז חז"ל אולי קצת עוזרים לנו בעניין הזה, כי על הפסוק הראשון יש מדרש מאוד ככה מאוד פשוט אבל מאוד עמוק במשמעות שלו. קרא אותו, מדרש במשלי, שם על הפרק. אומר המדרש ככה, אמר רבי לוי, כנגד מי אמר שלמה פסוק זה של טוב ארוחת ירק וכו'? כנגד שני בני אדם שפגעוהו בשעה שירד ממלכותו והיה מחזר על הפתחים בשביל פרנסה. שלמה המלך, מלך ישראל, היה במצב כמובן מעולה, אנחנו מכירים את התיאורים, מה לא היה לו שלמה המלך, וירד עם מלכותו, נהיה אדם רגיל, עכשיו כביכול הוא מחפש פרנסה. פגעו בו שני בני אדם שהיו מכירים אותו. בא אחד מהם, השתתח לפניו ואמר לו, אדוני המלך, אם רצונך, גלגל ימי היום. מה זה לגלגל ימי? הכוונה היא, בוא נהיה ביחד היום, אני גם אפתח לך ככה שולחן, בוא, תהיה איתי היום. ביד הלך עמו, שלמה המלך מבסוט, הנה מישהו ייתן לו. אליו לעלייה וזבח שור, והביא לפניו מטעמים רבים, והתחיל משמיע לו דברי מלכותו, ואמר לו, זוכר אתה שעשית כך וכך ביום פלוני כשהיית מלך? מיד כיוון שהזכיר לו ימי מלכותו, התחיל בוכה וגועה, וכן כל אותה הסעודה עד שעמד משם מבחייתו. הוא ככה שוחט לו איזה עגל טוב כזה מטעמים, ואז הוא מתחיל להזכיר לו, אתה זוכר? היית מלך, עשית ככה, עשית ככה. אז שלמה המלך נזכר שהוא היה מלך, והוא התחיל לבכות, עד שברוב בכי בסוף הוא עזב את הסעודה הזאת והלך. למחר פגע בו חברו, התחיל משתתח לפניו. אמר לו, אדוני המלך, רצונך שתגלגל לי מהיום? אמר לו, שמה אתה מבקש לעשות לי כשם שעשה חברך אתמול? עוד אחד. אתה עוד אחד כזה שאתה רוצה להתחיל לבאס אותי, להביא לי אוכל ולבאס אותי, לא רוצה. אמר לו, אדוני המלך, איש אני. אלא אם רצונך, גלגל לי מהיום במעט ירק שיש לי. טוב, הוא אומר לו, שמע, אין לי שור לזרוע, זה אני אתן לך סלט חסה, זה מה שאני הולך לעשות לך. באותה שעה הלך לביתו, רחץ לו ידיו ורגליו, הביא לו מעט ירק, והתחיל אותו איש מנחמו, אמר לו, אדוני המלך, שבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאביך, שאינו פוסק מלוכה מזרעו, שנאמר, נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך, אלא כך הוא דרכו שהקדוש ברוך הוא מוכיח, וחוזר ומוכיח, שאמר את אשר יאהב השם יוכיח, או כאב את בן ירצה, אבל הקדוש ברוך הוא מחזירך למלכותך, כיוון ששמע שלמה כך, מיד התקררה דעתו עליו, ושמח מאותה סעודה של ירק, ועמד משם סבע. היה אכל ירק, ויצא מבסוט, סבע, והתקררה דעתו. מר בחי אבא רבא, מר ביבון בר בנימין, בשם רבי יוסי בן זמרה, כיוון שחזר שלמה למלכותו, כתב בחוכמתו, טוב ארוחת ירק ואהבה שם שאכלתי אצל העני, משור אבוס ושנאה בו, שהכילני אותו השיר שהזכיר צערי. אז מה ככה עומק כוונתו של המדרש? אז פשטות, צריך לומר, מה בעצם קורה לשלמה המלך? נחשוב ככה, אם זה ככה אצל שלמה המלך, קו החומר, מה קורה לכולנו, אנשים רגילים. הוא היה מלך, ועכשיו הוא כבר לא מלך. והמדרש כאילו אומר, הוא התחיל לבקש פרנסה. האם מה שבאמת היה חסר לו זה נטו פרנסה? כלומר, מה שהיה חסר לו באמת זה לאכול? יכול להיות שגם. אבל כנראה שזה לא רק זה. אלא תחשוב על הסיטואציה, כאילו, אדם, מדי פעם רואים כאלה דברים. בעיקר רואים כאלה דברים, היום אתה רואה אנשים שיצאו לפנסיה. איזה מישהו היה באיזה תפקיד, גם לא חייב להיות בפנסיה, אבל בפנסיה זה יותר בולט, כי כאילו זה נגמר. ואדם היה בתפקיד מרכזי, וכל הזמן אנשים היו צריכים אותו, וכל הזמן הוא היה בקשר עם אנשים. וכמובן גם היה לו, גם מבחינה פיזית היה לו, אבל לא רק פיזית. היה לו משמעות, היה לו צורך, היה צורך בו, היה צורך... הוא היה במרכז העניינים, הוא היה... ופתאום ככה, יום אחד איכשהו זה, פתאום הדבר הזה נגמר. ושלמה המלך בעצם, מה שחסר לו עכשיו, זה לא הכסף עכשיו לאיזה ארוחת צהריים. מה שחסר לו זה יחס. זה מישהו ש... מישהו שיוציא אותו מהבדידות, יש לו עכשיו איזה מין, איזה בדידות כזאת. יש לו עכשיו איזה מין מצב כזה שבעצם אף אחד כאילו עכשיו לא, אף אחד לא צריך אותו, אף אחד לא, גם לא כל כך בקשר איתו, כי נגמר התפקיד. ועכשיו באים שני האנשים האלה. אז אחד, לכאורה, הביא את הצורך הפיזי, אבל אז הוא עושה בדיוק הפוך מבחינת הפנימיות. מבחינת, ומתברר שהוא הוא ממש עושה עוד יותר חמור, כלומר, הביא לו שור אבוס, אבל מתברר שהוא, כנראה, היהודי הזה, מתוך הדברים שלו, אתה לומד מה בעצם, איפה הראש שלו נמצא. הוא אומר, עכשיו אני ככה אעשה איזה סעודה עם ההוא שהיה מלך, ואז אני ככה, לא יודע אם זה בתמימות או באיזה כוונה רעה, אבל מה הוא עושה? הוא עושה בדיוק הפוך, הוא עכשיו מזכיר לו, אתה זוכר, היית מלך, אתה זוכר איך ניהלת את העניינים, כמה אנשים היו צריכים אותך, איזה עוצמה היה לך, זוכר את המלחמה ההיא שעשית, אתה זוכר את נשיא ארצות הברית שנפגשת איתו, אתה זוכר את כל האנשים שבאו אליך ומקשו ממך דברים, אז עכשיו מה? אז עכשיו הוא עוד יותר, כאילו, הוא ממש כאילו דוקר אותו עם איזה חץ כזה בלב, שגורם לו לפקוד, גורם לו עכשיו למצב נוראי. כי אותו יהודי, הוא מה שגורם לו עכשיו לתקשר עם שלמה המלך, לא יודע בדיוק מה היה שם, מה היה האינטרס שלו, אבל הוא לא באמת רצה את טובתו, הוא לא באמת רצה להתקרב אליו, הוא לא באמת הבין מה עכשיו הוא צריך. ולכן התוצאה הייתה קשה מאוד. אבל השני, בדיוק הפוך, השני קלט את העניין, הוא רואה את שלמה המלך, מלך העולם, פתאום הוא כזה לבד, הוא מבין, האדם העני הזה מבין, שמה ששלמה המלך צריך עכשיו זה לא ארוחה טובה להיזכר בסעודות גורמה שהיו עושים לו כשהוא היה זה. הוא עכשיו צריך מישהו שידבר איתו, מישהו שיהיה איתו, מישהו שבאמת, באמת ירצה את הקרבה שלו. ולכן הוא אומר לו, אל תדאג, אני לא כמוהו, אני יש מה שיש לי זה לעשות לך איזה סלט ירקות, זה מה שיש לי. אבל איזה דברים הוא אומר לו? מנחם אותו, אומר לו, תשמע, זה ככה זה, הקדוש ברוך הוא מוכיח, הוא עושה את זה לטובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא גם יחזיר לך את המלכות. הוא, הדיבורים שלו מלמדים שהוא קולט את הסיטואציה, ובאמת רוצה עכשיו להיות איתו כמו שהוא, ומבין מה הוא צריך, הוא מבין עכשיו את הצורך שלו ואת מה שהוא צריך. הדבר הזה בעצם, אם אנחנו ככה קצת מעמיקים בו יותר, אז הוא פותח לנו בעצם את השאלה, סביב מה אנחנו יוצרים קשרים בינינו, אנשים, בינם ובין עצמם. האם אני יוצר את הקשר בבחינת מה שגם שלמה המלך אומר, לתאווה יבקש נפרד. כל בקשת קרבה שהיא לא מגיעה מהמקום האמיתי, שאין בה אינטרסים, לא חושב עכשיו על עצמי כשאני מתקרב אליך. אני לא חושב עכשיו על זה שאני זוכה עכשיו לאכול סעודה עם ההוא שהיה מלך, או זו הזדמנות שלי עכשיו ככה קצת להכניס לו קצת איזה משהו. משהו, איזשהו אינטרס שלי, לא חושב על האדם השני, אלא איזשהו אינטרס כלשהו, מה שלא יהיה, זה בוודאות יוצר נפרדות. לתאווה יבקש נפרד. כלומר, אם אתה רוצה להשיג בקרבה שלך למישהו איזשהו תאווה, כלומר, התאווה פה היא מילת קוד שאומרת, יש איזה משהו שאתה חושב פה על עצמך, ולא באמת על הצורך הנפשי, הצורך האמיתי של האדם השני, זה יגרום במוקדם או במאוחר, זה יגרום לנפרדות. אבל אם אתה באמת רוצה את הקרבה, אתה באמת מחפש את הביחד, את הביחד לשם הביחד, את הביחד בשביל לעזור, בשביל להיות שותף, בשביל להקשיב, אז גם האדם השני ירגיש את הדבר הזה. בהקשר הזוגי, אז הדבר הזה מאוד בולט, תכף נראה כמובן גם את הפסוק שבעצם אומר את זה מאוד מאוד כיוון, אבל אם אנחנו כבר נמצאים פה, אז בזוגיות הדבר הזה מאוד מאוד בולט, כי יש בזוגיות נטו, כן, זוגיות של של משפחה, יש בצורה טבעית, יש הרבה אינטרסים, יש הרבה מה לקבל מהזוגיות הזאת, כי בסוף האדם לא כיף לו לבד, נעים לו להיות, נעים לו, קודם כל נעים לו, וזה גם בסדר, זה גם נכון, אבל השאלה היא מה נקודת המוצא. לא נעים להיות לבד, ויש המון המון, יש המון המון רווחים שמרוויחים מזוגיות, החל מהדבר הכי פשוט, הטבעי, הצד המיני, שהוא כמובן תמיד מאוד מאוד חזק, והוא תמיד גם איזשהו, בכל המחשבות על חתונה, תמיד הדבר הזה עולה, שבסוף אנחנו מתמודדים עם, 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 עם משהו מאוד מאוד קשה, בכל השנים הללו, שאנחנו לא, לא יכולים לבטא את, את הכוח החיים המיני הזה שיש בנו, ולכן יש לנו צורך שסוף סוף נוכל לעשות את זה כמו שצריך, בצורה עניינית, צורה אמיתית, בקדושה וכו' וכו'. אבל זה צורך שלנו. זה משהו שבסוף אנחנו רוצים למלא איזשהו סיפוק, איזשהו סיפוק שלנו. וכן עוד, יש כל מיני מחשבות אחרות של דברים שהזוגיות נותנת לנו. ואם אנחנו לא עושים עבודה מאוד מאוד רצינית עם עצמנו, להבין שלא מהמקום הזה אנחנו מגיעים לזוגיות. אם חלילה אנחנו מגיעים מהמקום הזה, איך אמר הפסוק השני הזה שהזכרנו? הפסוק הזה אומר, טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. אז יכול, אפשר כל הזמן בבית לנסות לראות איך אנחנו בזוגיות הזאת ממלאים את הבית באוצרות, בכספים, וכו' וכו'. יש הרבה סיפורים ידועים שאנשים אחרי שגמרו לבנות בית ביחד, ביום שגמרו לבנות מתגרשים. כל כך הרבה הם רבו, איזה בלטות ואיזה זה ואיזה זה, וכל אחד חושב על מה הוא אוהב. מה הוא אוהב בבית? יש להם כבר כסף, הם כבר בונים, כבר בונים את הבית, ומרוב הוויכוחים על כמה חדרים יהיו, ואיזה צבע, ואיזה סוג, ואיזה זה, ואיזה זה, בסוף כשגומרים, מתגרשים. כי מה היה המוצא? המוצא היה עכשיו הבית הזה, או שנקודת המוצא היא אחרת לגמרי, נקודת מוצא פנימית, נקודת מוצא אמיתית של לתת, של להיות שם בשביל עם האדם השני. אם נחזור רגע לא לזוגיות הזוגיות, אלא בכלל לקשרים בין אנשים, אז עוד לפני הנקודה של מה שקורה היום בעמנו היקר והאהוב, אבל בכלל אנחנו יודעים שהיום בעידן המודרני, אז לכאורה לכל אחד יש המון המון חברים בפייסבוק, ככה אני לא יודע, כאילו לא שמה, אבל אני מבין שיש דבר כזה להציע חברות בפייסבוק, כאילו אתה, יש לך מאות, אלפים, חברים, יש לך אנשי קשר, יש לך מלא, ולכאורה אתה מוקף באנשים, שולחים הודעות, וכל הזמן אתה אבל שאלה גדולה, האם באמת הדבר הזה מוציא את האדם מהבדידות שלו? שלמה המלך אמרנו נהיה פתאום, נהיה בודד אחרי שהוא היה מלך. וגם אנחנו בסוף, כל אחד הוא בסוף עם עצמו, בצורה פשוטה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אנחנו בודדים, אנחנו בבדידות, ולא נעים להיות בבדידות, זה לא כיף להיות בבדידות, זה עצוב בדרך כלל, לרוב האנשים עצוב להיות בבדידות, אנשים מחפשים חברה, אבל החברה הזאת יכולה גם להרוג, כמו שאנחנו מכירים גם סיפורים, סיפורי קצה אמנם, כן, שכל מיני שיימינג וכל מיני דברים שעושים בקבוצות של חברים, מישהו יכול למות ממה שקורה בקבוצה כזאת, וגם בין שניים לפעמים יכול להיות כל מיני ירידות כאלה וכל מיני דברים כאלה, כי זה מאוד חיצוני, זה מאוד קר, זה לא באמת. צריך הרבה לעבוד היום, כאילו אתה, היום אני שומע די פעם אני נופל בזה גם, אני צריך לדבר עם, להגיד משהו לבת שלי בקומה השנייה, אז אומר, מה, אני אעלה במדרגות? אני אשלח לה הודעה, אני כאילו, ואז אני ככה מתגבר על עצמי ואומר, לא, לא, תעלה את הכמה מדרגות האלה כדי לראות אותה בעיניים, דבר איתה, לא אשלח לה הודעה. אז אני שומע גם כאילו שחבר'ה יכולים להיות, נגיד, באותו חדר, אבל הם מתכתבים, או בשני החדרים בזה, הם מתכתבים, לא? לא מדברים, לא מדברים פיזית, אלא תקשרים דרך המכשירים. וצריך לנסות לחשוב באמת ככה בצורה יותר גדולה על כל מערכות היחסים, קודם כל בינינו. האם אנחנו קודם כל חושבים על עצמנו או באמת על האדם השני? ואנחנו חושבים על האדם השני, אז כבר יש להניח שהדבר הזה יגרום לנו להגיד שלא להסתפק ככה באיזה זה, אלא באמת, אם הוא רחוק, אז אולי במקום הודעה, אולי לדבר, אולי להתקשר ולדבר. בסדר, לא בשביל כל דבר, יש דברים טכניים, סתם, לא צריך כל דבר לדבר, זה ניצול מעולה של הזמן היום, לא צריך כל דבר להרים טלפון, ועד שמדברים, כבר לוקח כמה דקות, כותבים, אתה בא, לא בא, כן, לא, שחור, לבן, מעולה, בסדר גמור. אבל לפעמים כן, לפעמים שווה להרים את הטלפון, לפעמים זה רחוק, אז לפחות זה להתקשר, אם לא רואים בעיניים, אז לפחות דבר, לפחות שקול יהיה, ואם זה גם במקום שבו גם אפשר להיפגש, אפשר לנסות ליצור את הקרבה הפיזית, אז אין ספק שזה משהו אחר לגמרי. זה לא קר ולא מנוכר, אלא זה כבר באמת ביחד, וזה באמת להיות עם האדם השני, זה באמת לראות את הפנים שלו, להקשיב לו, לראות אותו, לראות איך הוא מרגיש, אולי כשתראה את הפנים שלו, אולי תשאל אותו, למה נפלו פניך? מה איתך היום? תמיד אומר על שמעתי לא מזמן באיזו הרצאה, מה שאמר שהפסוק הכי, אמר אותו אחד בהרצאה, הפסוק הכי משמעותי בכל התורה, זה שיוסף אמר לשר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? קם בבוקר, הוא רואה אותם, אז לא היה וואטסאפ, אז הוא כנראה עבר בין החדרים, ראה אותם פיזית, לא שלח הודעה, אתם חיים, בסדר, המשיך הלאה. עבר בין החדרים, ראה אותם, ראה שפניהם רעים, משהו עובר עליהם. אז כשאתה רואה את הפנים של האדם, אתה יכול לראות אם משהו עובר עליו, אחי, אני רואה, קמת היום, מה, קרה משהו, מה? איזה חלום רע, נעשה לך הטבת חלום, או שהוא משהו עובר עליך, משהו קורה לך, בוא. בוא נחשוב על היחסים בינינו שיהיו כאלה שהם לא יהיו בבחינת לתאווה, יבקש נפרד, שאיכשהו יש פה איזה חבר לאיזה צורך כזה או אחר, כל מיני דברים, אבל לא באמת אני שם איתו ובשבילו. ואז באמת החיבור יהיה עמוק, החיבור יהיה משמעותי, זה חבר בלב ובנפש, זה חבר אמת, זה חבר שאתה יודע שהוא איתך. אגב, חברים כאלה ממשיכים איתך עשרות שנים, כל אחד אני מעריך בגילאים, לא שלכם, אלא בגילאים שיש כבר עשרות שנים, יש לכל אחד את הכמה האנשים האלה שהוא יכול לא לראות אותם שנים, הוא יכול להרים טלפון אליהם גם אחרי 10 שנים, גם אחרי 15 שנה, וזה כאילו אתמול הם דיברו. למה? כי הם יצרו ביניהם מערכת כל כך אמיתית, כל כך עמוקה, כל כך שבאמת זה נטו, באמת נטו, הם פשוט רוצים להיות אחד עם השני, ולעזור אחד לשני, ולהיות ביחד אחד עם השני, ולעזור אחד לשני. וזה דבר מדהים, זה יוצר מערכות מטורפות. אם מדברים היום על המצב הלאומי, אז יש לפעמים את התחושה הזאת, כל הזמן זה קצת כואב, הדבר הזה עכשיו, לא יודע, הפוליטיקאים, אני לא מדבר עליהם, כן ידברות, לא ידברות, זה כבר שמה, אבל סתם בעם וזה, לפעמים אתה שומע אנשים אומרים, תשמע, אנחנו כבר לא אחים, אנחנו כבר לא רוצה לדבר, לא מעניין אותי, לא זה. אז בוא נדבר על עצמנו, לא נדבר על אחרים, אבל החיבור בינינו זה חיבור אמיתי, זה חיבור עמוק. האם אנחנו רוצים להיות שייכים לאותו עם או לא? האם אנחנו באותו עם רק כי יש לנו איזה אינטרס, רק כי כל עוד זה לא מפריע לי אז אני איתך, כל עוד אתה עושה את מה שאני חושב, אתה אומר את מה שאני זה, אתה זה, אז אני איתך, אבל ברגע שאתה כבר לא, הלכת פתאום לזה כיוון אחר, אני כבר לא איתך, כבר לא חבר שלך. אז זה לא חברות אמיתית, זה לתאווה יבקש נפרד. לתאווה לא תאווה דווקא תאווה איזה פיזית, אלא איזה אינטרס. יש לך איזה אינטרס, יש לך איזה מגמה, צורך המגמה הזאת, כל האנשים מסביב הם בסדר שהם יהיו פה, אבל ברגע שזה כבר לא, אני כבר לא. אבל אנחנו לא צריכים ללכת בדרך הזאת. אנחנו צריכים ללכת בדרך שאנחנו קודם כל פה, אחד עם השני, בצורה מאוד עמוקה, אנחנו עם אחד, יש לנו עניינים רבים, העניינים המשותפים שלנו, וגם אם יש לנו הרבה מתחים ומחלוקות וכולי, אבל אנחנו אחד לגמרי, אנחנו פה אחד בשביל השני לגמרי. בשביל לדבר, בשביל להקשיב. כל אחד שינסה, לא יודע אם יש לנו כאלה חברים, אנשים, מישהו זוכר, אולי מהצבא, אולי מי, לא יודע, פגש פעם באיזה עבודה, אולי יש לו איזה שכן. מישהו שיכול להרים לו טלפון, להגיד לו, אחי, בוא ניפגש, נדבר, יש היום מתח בחברה הישראלית, בוא, לפחות אנחנו שנינו, בוא נדבר. בלי שום דבר, בלי שום מטרות, רק בשביל להיות ביחד. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ולא יודע, הערה אחת, באמת בהקשר הזוגי שדיברנו עליו, אז סכם את העניין, סיים, ונסכם את העניין ההוא, אז אולי בכוונה הפסוק לא אמר וטוב משניהם שור אבוס ואהבה בו, שזה מה שאמרנו בהתחלה. כי הוא רוצה כנראה להגיד שברגע ברגע שהקשר יתחיל מהשור אבוס, ברגע שהמטרה פה תהיה מטרה גשמית, תהיה פה איזשהו אינטרס בקשר הזה, כבר יהיה, לא יהיה קל, יהיה מאוד קשה לעשות שם אהבה. וכדרך הפסוקים שהם רוצים לפעמים לחדד, אז הוא אומר, תשמע, זה כאילו עומד זה מול זה. אם אתה רוצה אהבה אמיתית, אז זה כנראה קשור לארוחת ירק. ואם זה מתחיל מדברים של שור אבוס, ממשהו כזה, אז זה כבר כנראה שזה כבר ילך למקום של שנאה, למקום לא טוב. ואם זה בעניין, אם זה בעניין הזוגי, המשפחתי, אז פה אולי אפשר לומר עוד מילה אחת, יש כזה פתגם, אבל הוא מאוד מאוד אמיתי. יש פתגם שאומר, עם משפחה לא עושים עסקים. יש כאלה שמרחיבים את זה, הם אומרים, גם עם חברים לא עושים עסקים. אבל במשפחה נגיד, קודם כל, זה דבר מאוד מאוד חזק. כי ברגע שכל אחד פה, אני בטוח לצערי, כמעט כל אחד פה, אני מתאר לעצמי, מכיר איזשהו מקרה, אני לפחות מכיר כמה מקרים, פשוט לא יאומנו, פשוט לא יאומן, איך אח ואחות, בגלל מריבה על ירושה, יכולים לא לדבר, כל החיים לא לדבר. דבר נורא והיום, אתה אומר, איך מגיעים למצב כזה, שאחים, הורים, אנשים כל כך קרובים בצורה הטבעית, ברגע שזה מגיע לכסף, ברגע שהכסף נכנס לשם והוא הופך להיות הדבר המשמעותי, פיצוצים, דברים נוראים, פשוט דברים נוראים. וגם בעסקים משפחתיים, לפעמים יש עסקים משפחתיים, לפעמים הם מצליחים גם, אבל מאוד מאוד לא פשוט, כאילו, לפעמים יש עסק כזה, האבא הצליח, גמר, יצא לפנסיה, הוריש את העסק שלו לילדים, בסדר, ברוך השם, לא, הכל אפשרי, כן? לא שאי אפשר לעשות שור אבוס וגם שיהיה בו אהבה, אבל זה מאוד קשה. ברגע שזה הופך להיות איזשהו דבר מרכזי, זה לתאווה יבקש נפרד, זה עושה פירודים. לכן גם כנראה המשפט עם חברים לא עושים עסקים, לפעמים אומר, כאילו, אם אנחנו, זה חברות כזאת אמיתית, אם נכניס את העסקים פה, אם נכניס פה את הכספים, אנחנו פוחדים שזה פתאום יהפוך להיות האישו שלנו, וזה יפריד אותנו. אם אנחנו עם אנשים אחרים, זה מראש, כאילו, באמת מראש, מה שמחבר פה זה איזשהו צורך, איזשהו עניין כלכלי, וגם לא היינו חברים קודם, אנחנו גם עכשיו לא חברים, וגם לא אויבים, אנחנו פשוט עושים עסקים. אבל כשזה כבר, יש כבר את החברות, ואז מכניסים את את הצד הכספי הזה, זה מתכון שממש רואים את זה, לצערנו, ממש רואים את זה בחיים, זה הורס משפחות, והורס לפעמים גם קשרים בין חברים, ולכן ממש בהמלצה גדולה, חוץ מהעניינים הזוגיים, שדיברנו על זוגיות פשוט בין איש לאישה, גם במרחב היותר גדול, אתם בעזרת השם צעירים, יש לכם עוד הרבה שנים עד שתגיעו לענייני ירושות ודברים כאלה, עד שההורים יגיעו ל-120, אתם תהיו בני 100, תהיו בני 90, אז בסדר, אבל יום אחד זה יגיע, גם זה יום אחד יגיע, ואני אומר לכם כבר עכשיו, תזכרו את המשפט הזה, אל תכניסו את הכסף למקום של המשפחה, המשפחה נשארת משפחה, ואם צריך בשביל זה לוותר קצת, ואיך לעשות את זה בצורה נעימה, בסוף צריך להחליט, יש כספים, צריך להחליט, אבל לא להפוך את זה לאיזה משהו כזה מרכזי, שיערוס את ה... לא שווה לכם, לא שווה כל הזה, בית מלא זבחי ריב, יהיה לכם בית מלא, תהיה פה, הכסף יסתובב פה, אבל יהיה זבחי ריב, אז מה עשינו? כל הדבר הזה בסוף לקח לנו את הדבר הכי חשוב לנו בחיים, שזה קשרים עמוקים ומשמעותיים בין אחים, בין ילדים של אחים, בין כל המשפחה, והצד המעשי הזה, הצד החומרי הזה, פשוט הרס לנו את את המשפחה, את המשפחתיות, את החברתיות, וזה חומר גדול למחשבה בכל מערכות היחסים שלנו, החל מפה עכשיו, חברים, בישיבה, חתונה, ובעזרת השם עד הקשרים הלאומיים, שבעזרת השם נזכה בעם ישראל לאהבה גדולה, אולי יהיה ארוחת ירק, אולי לא כל הכספים יהיו פה, יוציאו אותם לאיזה בנק בארצות הברית שיקרוס, אבל תהיה פה אהבה, תהיה פה אהבה אמיתית בין האנשים, בעזרת השם לטובה ולברכה.
כמה דוגמאות, לדבר שם.